אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מכבי בול. מכבי בול ספיישל בקיץ. אנחנו עושים הרבה ספיישלים בקיץ, והיום אני לבד. רציתי תמיד להתחיל עם שלום צור, שלום דור, זה לא עובד. אז שלום אביתר לנג.
אהלן.
מעניינים.
כבודו לי.
קודם כל, משהו קטן, אם תשמעו קידוחים וניסורים, יש פה שיפוצים ברדיו תל אביב, אז שתדעו שאם אתם שומעים דבר כזה, זה בסדר. לא קרה פה כלום באולפן, שום דבר לא נפל. אני ואתה ואתה מכירים...
הרבה שנים.
16 או 17 שנה, וכשאני זוכר אותך, אני זוכר אותך כעיתונאי, a.k.a. המנוע.
כן.
לפני כמה שנים אני קולט שאתה מייצג לי שחקנים, אז אני רוצה שתסביר לי קודם כל. כן. איך בן אדם הופך מעיתונאי לסוכן, ובעיקר למה, ומהאופי שלך אני יכול להגיד שזה דווקא די מאוד מתאים לך.
כן, יעידו על זה הרבה אחרים. כן, תראה, איך זה קורה? תשמע, זה תהליך ארוך. אני למעשה הייתי 19 שנה, מגיל 14. למעשה התחלתי להיות עיתונאי במקומונים בנתניה, אחר כך... לימים הייתי במעריב הגדולה של הימים הטובים, 5 שנים, בערוץ הספורט 2, ואז בקבוצת ידיעות אחרונות 5 שנים, ישראל היום, ובאיזשהו נקודה, כל נושא הריפורטרים, התחלתי להבין שאין מזה פרנסה באמת אמיתית, והתחלתי לנסות לגלות את עצמי מחדש בעולם הספורט. זה היה ימים של הרבה פיתורים בתקשורת, שינויים, מעבר מהפרינט לדיגיטל, וזה הייתה תקופה לא פשוטה, מדבר על 2016-2017. הסוכנות נולדה כתוצאה מפגישה עם חבר שלי, חבר ילדות, בשם צביקה מנדלייב, שהוא אחד, לדעתי, הסקאוטר הטוב ביותר בישראל, בפער די גדול מהשאר.
היום הוא באפול הגליל, שם משהו באזורים האלה, או שאני
כן, קורא? הוא למעשה עובד עם הפועל, הוא בנה את הפועל אפולה,
כן.
בעונה שעברה, עם חלק אדיר בהצלחה שלה. והוא העלה בפניי את הרעיון הזה, ואני לאט לאט גלגלתי את הנושא הזה. נכנסתי לזה ב-200 קמ"ש, זאת אומרת, החלטתי שאם אני עושה את זה, אני נכנס לזה, וזה היה להיכנס לעולם לא פשוט, למרות שהכרתי אותו וחשבתי שיש בו וקום ומקום בשבילי. ידעתי אבל שאני אכנס לזה ואני אעשה את זה בצורה אבסולוטית, ולאט לאט.
אבל למה דווקא זה? יש המון, אתה רצית להישאר בספורט, סבבה.
זה עניין של אופי, דובי. זה עניין של אופי. יש, או שאתה מתאים להיות סוכן, או שאתה לא מתאים להיות סוכן. אני חושב שאתה יודע, אני כבר, עוד ששיחקתי בצעירותי, בנתניה, אמרת המנוע, אז כבר כתבתי טורים, כבר אתה יודע, ידעו שאני חצי מאחר כבר שהייתי ילד. עסקן, המאמן כל הזמן היה קורא לי עסקן. אז זה היה משהו שאתה יודע, הוא הותנה ונבנה בשנים שהייתי עיתונאי, ופשוט לקחתי את זה למקום אחר באיזושהי נקודת זמן ב-2017, כי הבנתי ששוק העיתונות כבר לא יהיה אותו דבר, ובדיעבד מאוד צדקתי בנושא הזה.
אמרת עסקה, אני אחזור כן. לזה, אבל לפני זה, מישהו שומע אותנו עכשיו, הוא אומר, וואלה, יש לי אופי, אני רוצה להיות סוכן. הפרוצדורלית, צריך לעבור איזה מבחן, צריך לעשות משהו, פתאום אתה יכול להחליט שאתה...
זאת שאלה טובה. אתה די דורך פה ליבלת די רצינית. תראה, אני לא יודע אם זה המקום להתחיל לספר איך נהיים סוכן שחקנים מבחינת בירוקרטיה, אבל בעיקרון, כמו שאני רואה את זה, כדי להיות סוכן אתה צריך להיות פיבה אייג'נט, שזה אומר ללמוד למבחן ולסוע לשוויץ לעשות את המבחן כמו שאני עשיתי. זה דורש לימודים של איזה חודש אינטנסיבי, וכמו שאמרתי, תסים לפיבה, למשרדים של פיבה בציריך, ועושים שם מבחן, וברגע שאתה עובר אותו, אתה למעשה סוכן רשמי של פיבה. ישראל, מנהלת הליגה יותר נכון, החליטה להיות שונה מכל העולם בנושא הזה, מרוב העולם, והיא מייצרת רישיון בלעדי לווינר ליג, לליגת העל, כדי להיות סוכן. זאת אומרת, למעשה, אתה לא באמת צריך להיות סוכן של פיבה כדי להיות סוכן שחקנים בישראל, אתה פשוט צריך לשלם את האגרה שמנהלת הליגה מבקשת, אם אתה חושב שאתה מתאים. אתה יכול להיכנס לשוק.
אבל אז אתה פה. זאת אומרת,
נכון.
אתה לא יכול להיות סוכן בינלאומי, נקרא.
נכון, התשובה היא כן.
אוקיי. ויש כסף, אתה אומר. צריך לשלם כסף.
בוודאי. בוודאי.
טוב. אז עכשיו אתה סוכן.
כן.
מתחיל.
כן.
איך אתה מביא עליך שחקנים, כי אני רוצה להבדיל פה בין ישראלים וזרים.
כן.
כי להבנתי, ותקן אותי אם אני טועה, אני כלולס בנושא הזה.
כן.
זרים בעצם מגיעים כביכול אליך דרך סוכנויות זרות, לא?
בדיוק ככה. אוקיי. תראה, בתחילת הדרך לפחות, כל נושא הזרים, הוא מגיע דרך שותפים אמריקאים. אתה מתווה קשרים, תווה קשרים, עם סוכנויות אמריקאיות שאתה מגיע אליהם, ואתה מציג את עצמך ומי אתה, קודם כל יוצרים את האינטראקציה איתם. ברגע שהם אומרים, אוקיי, אתה השותף שלנו בישראל, למעשה הקליינטים שלהם הם הקליינטים שלך.
זה הסכם רשמי?
יש כאלה שכן, ויש כאלה שזה בעל פה.
ואם 4-5 סוכנים ישראלים יוצרים קשר עם אותה סוכנות?
אז זה קורה עם סוכנים קטנים בדרך כלל, הסוכנויות הגדולות ברגע שהן עובדות איתך, הן עובדות רק איתך, והן לא עובדות עם סוכנים אחרים נוספים, כי הן יודעות שזה עושה בלגן בשוק. אין טרנוף אגב יותר גדול למאמן שהוא מקבל שחקן בשני סוכנים שונים, הסיכוי שהשחקן הזה יהיה בקבוצה הוא כמעט אפסיק.
למה בעצם?
כי המאמן אומר, רגע, הוא שלח לי אותו, הוא שלח לי אותו, אני לא רוצה עכשיו ריב בין סוכנים, זה אחר כך יוצר מריבויות, הוא הג'רס רציני, מעדיף ללכת לאופציה הבאה.
אוקיי, אז בעצם אתה, שאתה מייצג שחקן זר, אתה לא באמת מכיר אותו, נכון? אין ביניכם קשר.
זה לא, אין בינינו קשר ישיר, אבל יש הרבה פעמים, אני לפחות דואג לזה, את האמריקאים שאני מציע פה, או את האירופאים, או האפריקאים שאני מציע פה, אני כן תהיה לי אינטראקציה איתם לפני.
אז איך זה עובד? אתה מתקשר אליהם, אתה אומר, אני הסוכן הישראלי,
אנחנו עושים, לא, הסוכן האמריקאי, עושים שיחת ועידה בוואטסאפ, אומר לו, תקשיב, זה אביה, הוא השותף הישראלי שלי, הוא רוצה להסביר לך קצת על השוק הישראלי, לספר לך, זה באופן כללי, כן? לא מדבר איתך, ניכנס אחר כך למה קורה בימי מלחמה וכאלה, שזה עוד יותר, זה לא רק השחקן, זה גם לזה. האמא והסבתא של השחקן, כן. כן. אבל ככה זה עובד, מכירים, אני מבין פחות או יותר, לפעמים, תראה, לפעמים גם אתה יודע, יש שחקנים שאתה יודע עליהם, דרך המאמן מהעונה הקודמת, או הסוכן, חבר שלך, מהעונה הקודמת, במקום שהוא שיחק, בליגה שהוא שיחק, אתה מדבר עם אנשים מהענף, שואל על השחקן, לפני שגם דיברת איתו, כי אתה יודע שבסוף המאמן הישראלי, הוא הרי התקשר למאמן של השחקן, המאמן האחרון של השחקן, וישאל אותו איך הוא. כן. אז לפעמים אני עושה את זה קודם, כדי להבין את התמונה המלאה, ואז אני יודע שאין לי פה פיגוע, מה שנקרא...
אבל אתה, יש לך, נגיד, אתה עובד עם סוכנות בחול, יש לך איזשהו פול של שחקנים,
כן.
ואתה צריך להכיר את כל השחקנים, ולדעת, אתה ממש כמו סקאוט, למעשה.
לחלוטין, כן. בגלל זה, לצביקה מנדלייב, יש חלק מאוד מאוד משמעותי בפעילות של הסוכנות, והוא באמת האיש מקצוע הכי טוב שאני מכיר. הוא מכיר את השחקנים לבוריים, יודע בדיוק, מדבר עם אנשים, רואה משחקים, וחלק משמעותי מהעובדה שאני מציע, מהעובדה שאני מציע למאמן מסוים שחקן, זה אחרי שאני באמת יודע שהוא מתאים לו, כי אני גם בניגוד להרבה סוכנים אחרים, אני לא שולח רשימות. אין אצלי אקסלים או מיילים שאני שולח. אני, השיטת עבודה שלי אישית היא ברגע שאני מבין איזה עמדה המאמן צריך, אני מוודא, עושה drill down קצת לאיזה סוג של סקיל הבן אדם מחפש, הוא מחפש ריבאונד, הוא מחפש פיק אנד רול, הוא מחפש פוסט-אפ, הוא מחפש קליעה. אני מנסה להבין קצת בדיוק איזה סוג שחקן לפני שאני מציע ושולח שחקנים. כי אני חושב שלשלוח, המאמנים הרי לא באמת יושבים, מתחילים לראות בלילה 1, 5, 6, 7 משחקים.
יש קבוצות עם מערכות סקאוט.
אז זה לא קורה הרבה בישראל, יש לי חדשות בשבילך. זה נעשה או בצורת אוטסורסינג, או באמת נקודתית על ידי אנשי מקצוע שלא תמיד באמת יושבים על השוק בצורה...
אמרת, מתאים למאמן.
כן.
אבל זה לא תמיד, זאת אומרת, צריך גם להתאמה לקבוצה, להתאמה לטימייטס, להתאמה למערכת.
בדיוק, זה בדיוק העניין. תראה, ההתאמה הזאת זה כבר עניין של מאמן, שמאמן מחפש שחקן מסוים, הוא צריך להבין איזה חתיכת מהפאזל הוא מבקש ממני, או צריך בשבילו. אני מציע לו, והוא מחליט עם החתיכה הזאת, יהיה חתיכת פאזל שחסרה לו.
עכשיו זה גם קורה הפוך, אתה לא מציע, אבל המאמן בא אליך ואומר, רביה, אני צריך שחקן.
לא, בוודאי, בוודאי. תראה, יש הרבה פעמים, גם במהלך העונה, זה בא מהמאמנים, מהיושבי ראשים, שאומרים, תשמע, השחקן הזה פחות מסתדר, אנחנו מחפשים, אנחנו בשוק. תביא לנו שחקן, בוודאי.
ומה קורה יותר? זאת אומרת, אתה בא עם הצעות, או שיש מאמנים שיודעים את מי רוצים. אני רוצה את השחקן הזה, אני יודע שאתה הסוכן הישראלי פה, תביא.
יש, קשה לי להגיד, לתת לך חלוקה של העניין הזה, אבל כן, אין ספק שזה קורה.
וזה הג'קפוט, לא? כן. כי, כי הם יודעים שהם רוצים, בוא ניקח רגע את מנן גבריל, נגיע אליו, כן. אתה מייצג אותו בישראל.
נכון.
חתם במכבי תל אביב.
כן.
זה סוג של ג'קפוט בשבילך, כי אתה לא צריך לעשות יותר מדי, מצד אחד, הם יודעים שהם רוצים אותו, הם יודעים שאתה סוכן שלו, בוא נזכור.
זה נכון, זה קצת יותר מורכב ממה איך שהצגת את זה, אבל זה לא הרבה רחוק משם. אוקיי, בטח ברמות הגבוהות, שחקנים, בסוף לקבוצות הגדולות, כן יש מערכות סקאוטינג, וכן הן יושבות על השוק, וכן הן יודעות מי השחקנים המסומנים, יש להם פריוריטי מסוים, והם מנסים לפי הפריוריטי להביא, תראה גם, עוד פעם, דיברת על, על מה המאמן צריך, איזה חתיכה מהפאזל. לפעמים המאמן רוצה שחקן מסוים, אבל הלך לו גארד אחר שפחות מתאים לגבוה הזה, אז הוא צריך לעשות אדפטציה. אתה מבין מה אני אומר, דובי? אין בזה, זה לא שחור או לבן. אבל בגדול, אני חושב, בטח בקבוצות הגדולות, כן, יש, הקבוצות הגדולות מכירות את השחקנים הבכירים, יושבות על השוק טוב, ויודעות מי נמצא בשוק, מי לא, מי רלוונטי יכול להיות עבורן. ומי לא. יש שחקנים שגם הם רוצות, ואי אפשר.
אתה תיקח ותייצא כל שחקן, אבל בוא נניח שהכישורים, כולם מודעים אליהם, וזה שחקן לרמות הגבוהות, אבל כולם יודעים שיש איתו בעיות מסוימות. אתה תיקח אותו למרות זאת?
לא, אני לא חושב שאני נמצא בכל סיטואציה. יש הרבה פעמים שהיו לשותפים אמריקאים שלי, שחקנים שבוא נאמר, בשפה המקצועית הם נקראים head case. כן. ואני משקף, תראה, אני לכל הפחות משקף למאמן את המצב. אם הוא רוצה לקחת אותו, אני לא אגיד לו לא. אם אני יודע שאני ישן טוב בלילה, והמאמן יודע איזה, מה הקלה שהוא הולך להתחתן איתה, אז זה עניין שלו כבר, זה לא עניין שלי. אני לא בא לחנך אף אחד, ולא בא, אתה יודע, לתת לאנשים להטיף להם. מי שרוצה שחקן והוא יודע בדיוק מה הולך לקבל, מבחינתו הוא החליט, אני שם, זה התפקיד שלי.
עכשיו בוא נדבר על שחקנים ישראלים, כי פה זה עולם אחר לגמרי.
כן, זה שוק שונה לחלוטין.
אתה בעצם צריך לדוג, זה ממש ככה.
כן, השוק הישראלי הוא שוק שונה בתכלית, הוא שוק הרבה פחות רווחי לסוכן, שזה בעיה די גדולה, זאת אומרת, אתה כסוכן, וזה נושא כאוב לי באופן אישית, כי אתה רוצה לקחת שחקנים, אתה רוצה לעשות איתם דרך, אתה רוצה להשקיע בהם, אבל הצורת תגמול שקיימת היום בשוק הישראלי לסוכן עבור הישראלים, היא לא מאפשרת, זה פשוט לא כדאי כלכלית, אני מדבר על צעירים.
זהו, אם אתה מייצג את, אני יודע, תומר גינת, אז הסיפור אחר.
נכון, נכון, אז שאתה מייצג, ברור, אבל אתה יודע, כדי להגיע לתומר גינת, אתה צריך להיות עם הרבה ותק בשוק, יש סוכנים שיש להם ותקים גדולים, ויש להם כבר את הביצי זהב שלהם, מדבר... על, על, על סוכן כמוני, שאני יחסית צעיר, אני בסך הכל 6-7 שנים בשוק, שאני רוצה, אני, מה שאני אקרא עושה דרכי למעלה, אבל אני רוצה לתת לפעמים לשחקנים, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, רואה שחקן שאני יודע שאני יכול לעשות איתו את הדרך והכל, אבל תקשיב, זה כל כך לא משתלם כלכלית.
בוא נדבר כסף.
בוא, אפשר לדבר.
אחוזים.
כן.
כמה מרוויח סוכן מעסקה, של שחקן ישראלי, לעומת שחקן זר, אם יש הבדלים בכלל.
כן, קודם כל, אז מן הסתם שחקן זר זה בדולרים, ושחקן ישראלי זה בשקלים. אז על פי החוק בישראל, הסוכן מקבל 5.25% על שחקן ישראלי בלבד, שזה ברוטו, זאת אומרת לפני מס, ואחרי מע"מ, כי הסוכן לא יכול להזדקות על מע"מ, כי הקבוצות הן מלכריות לרוב.
כן.
וזה שם אותך בפוזיציה שאתה מקבל מעט מאוד כסף על שחקן ישראלי.
וגם שחקן ישראלי צעיר לא מרוויח הרבה.
בדיוק, בדיוק, ואתה צריך לנהל לא רק את השחקן, אתה צריך לנהל גם את האבא של השחקן, לפעמים גם את האמא, ואת האחים, ואתה רוצה ללכת למשחקים ולראות אותו, ולא לעשות זבנג וגמרנו, לעשות לו את החוזה, אלא גם להדריך אותו, וזה חלק מהישראלים שאצלי, הם יודעים שאני שם ב-1000%, לא ב-100%.
אז אתה לפעמים עובד שנה שלמה, לא רק בקיץ, בשביל שחקן שמכניס לך גרושים.
נכון, ואין לי בעיה לעשות את זה, כל עוד אני יודע שהשחקן יש לו אפסייד, מה שנקרא, יכול להגיע למעלה, שחקני נבחרות, יכולים לעשות ליגת על וצפונה משם, אין לי בעיה להיות שם, ואני נמצא שם.
כמה שחקנים יש לך עכשיו? אצלנו בליגה.
בליגת על?
לא, בכלל בישראל.
כן. אז יש לי 9 ישראלים, מה שנקרא ליבה. יש לי ישראלי אחד, ישראלי מתאזרח, שגם זה שוק, אגב, סופר מעניין, אולי יותר מעניין מכולם, שוק המתאזרחים. Okay. יש לי מתאזרח אחד בליגת העל, ללוקס גולדנברג, ושאר החבר'ה שלי הם שחקני נבחרות, יובל אוכשטטר, בנונצ'ה, מאור נקרשביץ', גבריאל ארטמנקו, מהנוער של מקבי, ועוד כמה וכמה ישראלים.
כמה זה עזר?
כן.
אני פותח סוגריים, נחזור לנושא את זה בהמשך, אבל רק תגיד לי בשנייה, כמה זה עזר ששנה שעברה בליגה הלאומית לא היו זרים?
אני חושב שזה עזר, אבל זה גם באיזשהו מקום השלה הרבה מאוד את השוק. השלה את השוק, הביא לכך, הדבר הזה, בתוספת לחוק, למתווה שקיים בליגה הלאומית, ששחקני under 24, סופר מבוקשים, וביום שאתה מגיל 25, אתה בבעיה גדולה מאוד, במציאת עבודה, הוא עיוות את השוק וקצת זעזע את הליגה הלאומית השנה. זה נושא די מורכב, אבל לא בטוח שנפתח אותו עכשיו, אבל אני חושב של... אני אגיד לך ככה, לשחקנים גבוהים, פורורדים גבוהים, מאוד עזר, לגרדים, לדעתי זה פחות עזר ודי ישלה אותם, ובדווח הארוך יעשה להם נזק.
אוקיי, אז דיברנו על ישראלים, איזה שחקנים זרים יש לך היום בליגה? אנחנו יודעים על וינן גבריאל מקבי.
כן, אז השנה היה לי קיץ קצת יותר מורכב בגלל המלחמה באופן טבעי. היו לי, כן. אז בליגת העל יש לי את גבריאל ויש לי את אקזביר סניד בהרצליה, שהוא גם שחקן בפרופיל גבוה, ואני כרגע במסע ומתן עם עוד שתי קבוצות על עוד שני זרים. זה היה קיץ לא פשוט בכלל, העסקאות נפלו בצורה מטורפת בגלל המצב, עסקאות שכבר מה שנקרא נסגרו שבעל פה, הכל היה סגור, וברגע האחרון האישה הודיעה שהיא לא מוכנה להגיע לישראל, או הסבתא איתי לווטו, או השחקן קיבל רגליים קרות, ואני חושב שזה היה, באמת אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה, וזאת גם הסיבה, אגב, דובי, שראינו את הטרנד הגדול של החתמות שחקנים שכבר היו פה. זאת אומרת, כן. זה היה בצורה, מעולם לא היה דבר כזה בישראל.
כן, זה ברור ומובן.
כן.
אחוזי הצלחה, אבל...
אני חושב שזה גם לקח את המקום של הרבה מאוד שחקנים חדשים שיכלו להיכנס לשוק, אתה מבין?
כן.
ברגע שהביאו לפה שחקנים שהיו פה, אז מן הסתם, המקומות המקוריים לזרים חדשים הצטמצמו.
אחוזי הצלחה של קיץ רגיל, לעומת אחוזי הצלחה של קיץ כזה, מה ההבדלים?
השאלה, אתה מדבר כספית או כמותית? כמותית?
סגירת עסקאות,
כן.
עזור רגע את הכסף. כן. כמה עסקאות נופלות לך ב...
זה במאות אחוזים, אין מה להשוות בכלל. לי השנה נפלו 19 עסקאות שהשחקנים קיבלו בכסף את מה שהם ביקשו. אתה יודע, בתחילת שנה, הסוכנים אומרים לך, השחקן הזה אני רוצה עליו איקס כסף, שזה, הוא מראש תוקע לך 30% יותר במשכורת שלו, כדי שאתה יודע, יהיה מקום למסע ומתן. אני אומר לך, דובי, היו לי שבעה מקרים, שהבאתי לשחקנים מעל הכסף הזה שהם רצו, והם לא רצו לבוא. ועוד כמה מקרים שהם קיבלו בדיוק מה שהסוכן דרש בתחילת הקיץ, הם לא רצו לבוא. וזה מקרים עצובים. ואני חושב שאנחנו בפתחו של... אנחנו בפתחו של תקופה שיהיה עוד זעזועים בשוק. אין לי ספק בזה בכלל. שחקנים יגיעו, שחקנים ילכו.
כן.
כל עוד לא יהיה פה שקט ביטחוני אמיתי.
וגם אחרי שיגמר, כן. עדיין נחששו. ברור.
תראה, אני מגיע לפה אחרי לילה אינטנסיבי של גם זר בליגה לאומית, ושני זרים בליגת העל, שפשוט אתמול... העסקאות התמוססו להן בגלל המצב הביטחוני. אתה יודע, בסוף אתמול אני מקבל וואטסאפ, שהולך לי השותף שלי אמריקאי, מעביר לי את ההדליין מה-CNN ומה-NBC. אתה רואה את התמונות של הטילים. אני שואל את עצמי, האם אני הייתי שולח את הבן שלי עכשיו לישראל? לא בטוח. לא בטוח.
בטוח שלא.
יכול להיות, כן. מצד שני, אתה כן אומר להם, תשמע, בסוף אתה מראה להם את פטריק בברלי, ואתה מראה להם משחק אימון בחדרה, ואתה מראה להם שחקנים ממכבי שמגיעים לפה, וג'ורדן לויד, והרבה מאוד שחקנים אחרים שכן מגיעים לפה. אתה מראה להם את הפוטו-אפים מהנחיתות פה. ובסוף כן השחקנים באים, אבל אתה לא יכול לשפוט היום אף אחד שמחליט לא להגיע לפה. זאת בעיה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה.
וזה נכון גם למאמנים, אגב. אגב, אתה מתעסק עם מאמנים?
אני מייצג מאמנים, זה שוק שהתחלתי להיכנס אליו, לאט לאט, אני מייצג את יואב שמיר, עוזר מאמן נבחרת ישראל, ועוזר מאמן של אורן אהרוני בבאר שבע, כן. ואת גיא קפלן, שהוא עוזר של גיא גודס בחול.
דיברנו על, על העמלה פה בישראל, מה כן. קורה שאתה מביא שחקן מחול, זה אותו דבר? חוץ מהמע"מ?
המקסימום שאפשר לקבל על עסקת זר היא 10%, בדרך כלל זה מתחלק 5-5, יש מקרים שהסוכן הישראלי מקבל קצת פחות.
אז כן זה הרבה מזל, כי פתאום נוחת עליך השחקן לא יודע כמה הוא מרוויח שם, אתה בטח יודע, אני לא אשאל אותך. 5% זה לא רע?
תראה,
מסכום כזה.
נכון, זה לא רע, אבל אתה יודע, דובי, בוא, זה לא עכשיו שיש לך מבול של עסקאות כאלה, ואני חושב שזה משקף מאוד את המאמץ שעושים. מי שחושב שהסוכן הוא רק עושה איזה שיחת טלפון ומקבל תוך כמה דקות עשרות אלפי דולרים, זה לא עובד ככה בישראל. זה לא עובד ככה, עובדים, משכנעים.
בוא נגיע רגע למסע ומתן. כן. כי זה הנושא שבאמת הכי מעניין אותי.
בבקשה.
מה המעורבות שלך במסע ומתן כזה? מי מנהל אותו? מול מי אתה מנהל אותו בקבוצה?
כן.
ואיך מגיעים להסכמות? כי ברור לגמרי שלכל אחד יש, כמו עכשיו שיש מסע ומתן בין ישראל לפלסטינים.
ואין בעיה.
וכאילו לכל אחד יש את המקומות שלו שהוא לא יוותר עליהם בחיים. והסעיפים שהוא חייב להכניס ולא יוותר. איך?
אז אני אגיד, תראה. באופן עקרוני, אני מעורב בכל המסעים ומתנים. בסדר? בין אם זה בצורה ישירה, ובין אם זה בצורה עקיפה. יש סוכנים אמריקאים, שהם באים ואומרים, תשמע, בוא אנחנו נעשה את המסע ומתן, אני אשקף לך מה הוא, אתה תייעץ לי מהצד, אני אדבר, יש אנשים שאומרים לי, אבי, אתה מבחינתי מדבר, אני לא רוצה לדבר, אתה מכיר את האנשים, אני סומך עליך, אתה תעשה את זה. יש מקרים שזה נעשה בצורה משותפת, זאת אומרת, הקבוצה הישראלית, הסוכן הישראלי והסוכן האמריקאי. אין לזה מקרה חד-חד ערכי. יש כל מיני סנריו.
אוקיי, בגלל שאנחנו מכבי בול, מול מי מדברים במכבי? מי מנהל את המסע ומתן?
אבי אבן.
אבי אבן לבד? זאת אומרת, הוא יודע, הוא מקבל תקציב מהנהלה, והוא יודע כמה כסף יש לו?
אני לא יודע איזה תקציב הוא מקבל, אני אומר בהגינות, אני לא יודע מה. הדברים מתנהלים בלעדית מול אבי אבן.
תגיד, למה המסעים ומתנים לוקחים כל כך הרבה זמן? לפעמים אנחנו שומעים על מסע ומתן של חודש. עכשיו, אני בהצד מסתכל, אני אומר עצמי, מה הבעיה? אתה יודע מה אתה רוצה? אתה יכול לסגור את זה ביום
השלושה? לא, זה לא נכון. אתה רואה, זאת בדיוק הנקודה, דובי, שיש פערים באמת בין האוהד האידיוט, מה שנקרא, לבין הסוכן שיודע בדיוק מה קורה בעסקה. יש הרבה מקרים שאתה באמת רוצה את השחקן, וגם יש לך את הכסף בשבילו, אבל השחקן הוא לא נמצא שם כרגע. הוא רוצה להיות ביורוליג, הוא רוצה להיות באירופה. זאת אומרת, תלוי מי הקבוצה, כן? הוא לא נמצא במקום שאתה רוצה שהוא יהיה בו. זאת אומרת, לוקח זמן לפעמים לשכנע את השחקן להגיע. אוקיי? בין אם זה, עכשיו, בדרך כלל זה עניין מקצועי, אנחנו עכשיו מדברים גם הרבה מאוד על העניין הביטחוני. כי נולד פה בעצם עוד תינוק שאתה צריך להתייחס אליו.
כן.
אתה מבין? יש פה אישו רציני מאוד, שלפעמים השחקן אומר, שמע, אני מת לבוא. ישראל, ההצעה נראית לי המאמן, ה-GM נשמע מדהים, אבל איך אני אגור עם אשתי תחיר ככה
בפניקה? אז יש לנו את המצב הביטחוני.
אני יכול לספר אינפוט אחד אפילו, אם תרצה.
כן, בטח.
טיוס מגי, אוקיי? טיוס מגי בקיץ, ניהלנו מסע ומתן עם הפועל חולון, הפועל חולון נתנו לו באמת הצעה מדהימה, הנהלה של הפועל חולון עשתה הכל באמת כדי להביא את מגי. היא נתנה לו הרבה מעל התקציב שהייתה לה בדרכים שהם הם הגיעו אליהם, בדרכים כלכליות, עשו מאמץ כלכלי, באמת, אני הייתי עמום מזה אפילו. ונתנו לו בדיוק מה שהוא רצה, ופשוט, מסיבות משפחתיות נקרא להם, הוא החליט לא לבוא וללכת לליגה שנייה באיטליה. אתה צריך להבין מה, אתה מבין, זה אירוע למשל, שתופס, אתה יוצא ממנו עם ידיים על הראש, אתה תופס את הראש, אתה אומר, איך יכול להיות? זאת אומרת, משהו פה לא, משהו קשה לבליה, אתה מבין? קשה לבלוע את זה לפעמים, שהשחקן מקבל הכל במקום שהוא כבר יודע שהוא הולך להיות במעמד יותר גדול מראש העיר ברחוב, וזה לא קורה. וזה גורם, זה דוגמה מצוינת לעסקה מתסכלת, אבל כסוכן, באותו רגע, אחרי שעתיים, נרגע קצת, אוסף את עצמך, כוחות חדשים, ויאללה, באנרגיות חיוביות לעסקה הבאה.
מי קובע את השווי הכספי של השחקן? איך, כשאתה מגיע למסע ומתן, אתה שם על השולחן סכום. מי קובע את זה ולמה ככה?
השחקן, תראה, זאת שאלה שאין עליה תשובה מדויקת, אבל יש שחקנים שאתה יודע מה השווי שוק שלהם. זאת אומרת, נדבר איתך עכשיו בשחקני דרג ביניים, אוקיי? לא יורוליג, בוא נשים רגע את מכבי בצד, תכף נגיע לשם. אבל בדרך כלל, תראה, שחקנים הם משחקים בקבוצות, כולם יודעים כמה השחקן הרוויח בקבוצה הקודמת שלו. אם השחקן עשה טוב, או סלש יש לו ביקוש, אז אתה יודע שצריך להקפיץ לו את המשכורת. המסע ומתן הוא על כמה, אוקיי? כולם יודעים שיש פערים, אם זה מתכנס בסוף למשהו שעושה שכל, ולשחקן ביחס לאלטרנטיבות, ההצעה קורצת, אז הוא לוקח אותה. בכל קשור לאיפה יש יותר קושי, לחבר'ה שבאים מה-NBA, כי שם, אתה יודע, יש ריינג'ים שהם לא קוהרנטים, אוקיי? יש שחקן שאומר, תשמע, אני לא בא בפחות מ-700, 800, 900 אלף דולר, ויש שחקן שיבוא גם ב-250 כדי לקבל הזדמנות ולהיכנס לאירופה. זה מאוד תלוי מה האלטרנטיבות האחרות שיש לשחקן בדרך כלל. אוקיי? יש שחקנים, אם השחקנים יש להם ביקוש ביורוליג, אז בין הסתם המשכורת שלו תהיה במאות לכיוון המיליונים. יש שחקנים שהם ככה in between, עשו טוב ג'י ליג, שיחקו קצת two-way, כמה משחקים שנה לפני זה ב-NBA, אבל אתה רואה שזה עדיין לא זה. אז אתה יכול להביא אותם ב-200, 250, 300, תלוי.
אוקיי, יש מסע ומתן. איזה סעיפים אתה בתור סוכן? לא מוותר עליהם.
יש סעיפים, אני לא בטוח שאני רוצה, בהגינות, אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לזה פה.
אוקיי.
יש אבל סעיפים שקשורים גם להתנהלות השוטפת וגם
יש מצב לנוחות של השחקן, נקרא לזה ככה?
אני חושב שלנוחות של השחקן פחות, כי הקבוצות היום בישראל מספקות לשחקנים נוחות מרבית כדיפולט. אתה לא באמת צריך להתווכח על זה.
זה בניגוד לליגות אחרות?
כן, יש מקומות, אני יודע למשל בצרפת, שאם אתה לא מתעקש על דירה מסוג מסוים, בצרפת, בחוזים, יש דירות מסווגות, יש סיווג לדירות. אז אם אתה לא מבקש סיווג מסוים, אתה מוצא את עצמך לפעמים בדירה שלא לזה פיללת. ואז אתה צריך להתחיל להתעסק עם זה. פה אין, פה באמת הקבוצות, יאמר לי זכותן, מהקבוצה, אתה יודע, בליגת העל, גם בליגה לאומית אגב, מהדרגים הכי נמוכים עד הדרגים הכי גבוהים, עושות מאמצים גדולים מאוד כדי שהשחקנים ירגישו פה בנוח ובכיף ודירות טובות.
ואם זה סעיפים מקצועיים יותר, אתה מתערב? זה חשוב?
למשל, תן לי, תכווין אותי.
שמעתי על חוזים של דקות משחק, שצריך להגן את זה בחוזה, שהוא משחק איקס דקות, ואם הוא לא, אז זה בעיה. כל מיני כאלה.
יש גם חוזים כאלה. יש גם חוזים כאלה. זה מאוד ספציפי ונקודתי. זה בדרך כלל שמים את זה לישראלים צעירים, שאתה רוצה שיתפתחו, ויש להם סיטואציה שמבטיחים הוודא, ואתה רוצה להגן את ההבטחות האלה, ואם זה לא קורה מכל מיני סיבות, כי יש סיבות אובייקטיביות, גם לפעמים שהדברים לא מתממשים, אז אתה רוצה לדאוג שהשחקן שלך יהיה בסיטואציה, שהוא יקבל את מה שהוא צריך לקבל, וכן, מתעקשים על זה אם צריך, התשובה היא כן.
אוקיי, ביי אותי.
כן.
אני עד לפני 6-7 שנים לא זוכר, שלכל חוזה, היה ביי אותים ועוד כאלה מפוצצים. זה נדמה כאילו זאת נקודת המרכז של החוזה לפעמים. תסביר לי איך זה עובד. כרי יש תמיר בלט שבא וסוגר ביי-אוט מגוחך.
כן.
ויודע לצאת מהחוזה כשהוא רוצה. לעומת זאת, יש קבוצות ששמות ביי-אוט פסיכי לגמרי על שחקן שלא בטוח שווה את זה. איפה הגבול, איפה הריינג' הזה? אני לא מצליח להבין.
אני לא אדבר על שחקנים ספציפיים מן הסתם, כן. אבל אני אגיד לך איך אני קורא לזה, אוקיי? יש שחקנים שאתה מביא אותם לישראל והם בפרופיל גבוה. ואני קורא לזה קוסמטיקה, אוקיי? אתה דוחף איזשהו, הסוכן האמריקאי לפעמים צריך להראות איזשהו ויז'ן. צריך להבין גם דובי, שסוכנים אמריקאים מגייסים שחקנים, הם לא מגייסים אותם ואומרים להם, בוא אני אשים אותך במכבי תל אביב, בירושלים, באיטליה, בבולוניה, בבסקוניה, או בפנרבחצ'ה. הם מוכרים להם את החלום של ה-NBA, בסדר? בוא ניקח את זה כנקודת המוצא. ככה חיבור מתבצע בין האמריקאים לאמריקאים. אז מהנקודת מוצא הזאת מתחילים לזלוג לאוברסיז, החוצה. אז מה שקורה זה שכדי שישאר הוויז'ן הזה, שעליו ממנו נולד החיבור ביניהם, אז לפעמים הסוכנים האמריקאים מבקשים buyout ל-NBA, ואתה נותן להם, אתה מסדר את זה בחוזה בצורה כזאת או אחרת, עוד פעם, אני קורא לזה קוסמטיקה, ואז כולם מרוצים, וגם הוא יכול להראות לשחקן, וזה הרבה פעמים גם למשפחה של השחקן האמריקאי, שיש, אם קורה משהו, סליחה, אם קורה משהו, אז יש upside ל-NBA, ואם לא, אז הרווחת ג'וב טוב בהרבה כסף פה.
אוקיי. אז יש את הסיפור של המסע ומתן, אבל אז יש חתימה. ומהרגע הזה אנשים חושבים שהעבודה של הסוכן נגמרת.
אוי, אוי, אוי,
וזה,
איך לא.
ומכירות איתך ומאוד אנשים,
לא, איך לא.
זה כל כך שונה. אז בוא תסביר מה סוכן עושה במהלך העונה, מה מותר לו אגב, מה אסור לו, כי זה גם עניין.
כן.
שלא קשור לקיץ, שלא קשור לעניינים של חוזים ומסע ומתנים.
טוב. וואו, אני לא יודע מאיפה להתחיל, עד כמה זה לא ככה. זאת אומרת, החתימה על החוזה זה הדבר הכי קל שיש. אני חושב שסוכן בכלל נמדד על כל מה שקורה אחרי החתימה. איך השחקן בא לארץ, איך מקבלים את פניו, אם זה משדה תעופה, הכניסה שלו לדירה.
אני אצל אותך שנייה, איפה חלוקת האחריות? למה זה לא הקבוצה?
לא, הקבוצה עושה הכל. אתה דואג שהקבוצה תקבל אותו.
יש לך אחריות או של הקבוצה שלך? זאת אומרת, אם בסוף יש...
בוודאי שיש לי אחריות. אני נמצא, אני ב... איך אני אומר לשחקנים? סליחה, אני בקורנר שלכם. אני בפינה שלכם. אני צריך לוודא שנוח להם, שטוב להם, שהם מגשימים את עצמם, כל הדברים הבסיסיים.
שמקבלים מזכורת.
אני צריך כמובן שיקבל את המזכורת. אני חושב אבל, עוד פעם, גם בקטע הזה, יאמר לזכות הקבוצות הישראליות שהן עושות עבודה טובה בזה, דובי. עבודה טובה בזה, אבל...
כן, בניגוד לכל מיני טורקיה
כן,
וזה.
נכון, טורקיה, הרבה קבוצות ביוון.
כן.
ואני חושב ש... העבודה של הסוכן היא הרבה לפעמים לתמוך בשחקנים. אתה צריך להבין, דובי, באים לפה הרבה פעמים אמריקאים שגם לא יצאו מארצות הברית בכלל. לא לישראל, בכלל. לא הגיעו, לא יצאו מגבולות ארצות הברית. אתה צריך להיות האבא שלהם, האמא שלהם, האח שלהם, המנטור שלהם, הפסיכולוג שלהם. אתה צריך לתת להם תמיכה. שם נמצא ונמדד הסוכן באמת. ואתה צריך לוודא שהשחקן נמצא איתך, הוא מרגיש אותך. כן. אתה נוסע לראות אותו, אתה נפגש איתו, אוכל איתו צהריים.
שחקן שיש לו בעיה.
כן.
מתקשר לסוכן או למנהל הקבוצה?
מתקשר לסוכן. מתקשר לסוכן, לרוב זה קודם כל הסוכן האמריקאי, ומשם זה מתחיל להתגלגל.
כמה אתה יכול או מרשה לעצמך להתערב בעניינים מקצועיים?
לא מתערב.
בכלל?
לא מתערב בכלל.
ואם השחקן שלך, בגלל שהוא לא משחק,
כן.
המצב רוח שלו ברצפה, הוא רוצה תראה, לעזוב.
יש, אני אסביר. אני לא מתערב מקצועית, אני מתעניין מקצועית לפעמים כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, כדי ש... אני לא רוצה להגיע למצב, אתה יודע, אם אני יכול למנוע ששחקן יחתך באמצעות איזו שיחה, או רק לקשר לאינטראקציה עם המאמן, קצת לעשות איום ציפיות, לפעמים אני עושה את זה, אבל אני לא מתערב מקצועית. אני מתערב טכנית, אוקיי?
אוקיי, שחקן עכשיו לא משחק.
כן.
4 דקות למשחק,
כן.
2 נקודות, לא כן. משהו ציפה, רוצה לעזוב.
כן.
איפה אתה נכנס לתמונה?
זה קורה בדרך כלל, בא מהקבוצה.
ואם זה לא בא מהקבוצה?
אין, דובי, זה לא, אתה יודע. יש קורלציה מאוד מובהקת לדבר הזה. שחקן לא משחק, כנראה שלא רוצים שישחק, כי משלמים לו הרבה מאוד כסף כדי שהוא ישחק.
אוקיי, בוא נלך תרחיש הפוך, הוא כן משחק,
כן.
אבל לא בא לו יותר בישראל, הוא לא טוב לו, נפל אותי ליד הבית, הוא רוצה לעזוב.
כן. תשמע, זה עניין ביטחוני, זה פורס מז'ור, זה כן. סיפור אחר לגמרי, אם יש סיפורים כאלה, אז אין מה לעשות.
אוקיי, ואם אנחנו במצב ביטחוני רגיל,
כן.
והוא פשוט... לא טוב לו, אמנם שחק,
יכול לקרות,
30 קולות למשחק, whatever.
יכול לקרות.
יכול מה לקרות. עושים?
מתקשרים את זה עם הקבוצה, קודם כל, עושים פגישה, מדברים על זה, רואים אפשר לגשר על הפערים, מבינים למה לא טוב לו. לא טוב לו כי האישה לא איתו וצריך להביא אותה לארץ, לא טוב לו כי הוא לא משחק בעמדה שהוא רוצה, לא טוב לו כי יש לו איזה פציעה או משהו, יש 101 סיבות, אוקיי? מתקשרים את זה, יש הרבה פעמים שמצליחים למנוע את זה, יש גם פעמים שלא, אין 100% בדבר הזה.
דיברנו הרבה, לא הרבה, אבל דיברנו על המלחמה, וכמה כן. היא מקשה.
כן.
זה אומר שמגיעים לפה זרים פחות איכותיים?
חד משמעית, כן.
אנחנו מדברים אבל בעיקר, מי הקבוצה הרביעית או החמישית ומטה?
התשובה היא כן.
כן.
אני לא, אני, תשמע, אני חושב שגם בקבוצות טיפה למעלה יש...
לא, כולם נתקלו בבעיות.
בוא נאמר ככה, אף קבוצה ישראלית לא השיגה את הפריוריטי הרגיל שרגילה בליגה רגילה.
כן.
אני חושב שזה נוגע לכל הקבוצות, כל אחת, במה שנקרא, בסגנון החיים שלה, ברמת החיים שלה, בסדר? כל אחת בשוק שלה, ואני חושב שקבוצות הרגישו את זה טוב מאוד פה. מתחילים להגיע לפה, קודם כל השוק פתאום נהיה הרבה יותר פתוח לרוקים, דבר שלא היה. אני צריכתי להחתים פה שניים, שלושה רוקים בשנים האחרונות, וזה אלה היו רוקים היחידים בליגה. עכשיו השוק הרבה יותר פתוח לזה, גם שחקנים מליגות שניות, פתאום אתה רואה מפה, שחקנים מליגות מזרח אירופאיות או פינלנד כאלה, שכן נכנסים לפה כרגע, כי לקבוצות פשוט אין ברירה, אין שחקנים בשוק. גם ברגעים אלה שאנחנו מדברים, יש 3-4 קבוצות שיש להם עדיין חורים, שצריכות לסגור אותן, ולא מצליחות, אנחנו אוטוטו ראשון לספטמבר, דומי.
נכון.
זו סיטואציה לא, לא רגילה.
אבל כשאתה מדבר על המלחמה, אתה צריך להוסיף לזה גם כוחות שוק נוספים, שיש לך
סי,
יש לך ג'י ליג, יפן.
יפן, חד משמעית.
כל מיני כאלה.
הליגה, אתה מכיר את הליגה הנסתרת בטיוואן?
לא.
זאת ליגה לא פשוטה, שלוקחת לא מעט שחקנים שיכולים להיות בשוק פה. קורא לה ליגה הנסתרת, כי זאת ליגה שאי אפשר לראות, אין עליה שום מידע, לא ביורו בסקט ולא באתרים. הדף שלה חסום לעולם המערבי, וכדי להבין מה קורה בליגה הזאת, זה או שאתה מדבר עם השחקן, או שאתה מתקשר לעשות, לי יש איזה חבר שהוא הונג קונגי, זה ליגה הונג קונגית, קוראים לו בין בין, אומר לו, היי מיסטר בין בין, מה השחקן הזה עשה, מתי זה נגמר, מתי הוא מסיים, מתי הוא פנוי, הוא צוחק, הוא יודע הרי שאני לא יכול לדעת.
זה היה, מה זה צפון קורה?
אחד משמעית, לא צפון, הונג קונג, כן, בדיוק, זה ליגה הונג קונגית, וזאת ליגה שמשלמים בה ים של כסף, והשחקנים מאוד נהנים בה.
בדיוק, אז יש לך את כל היפן והטיילנד, כמו שאתה אומר, וסין, ויש לך את הג'יליק מצד שני, אז למה בעצם לשחקן, עזוב את המלחמה, שים אותה בצד, למה בעצם לשחקן לבוא לישראל?
זו שאלה מצוינת, זו שאלה טובה, שאין אליה לפעמים תשובה טובה. כי שחקן יכול ללכת ליפן, ביפן, אתה יודע, יש B1, שזאת הליגה הבכירה, B2 ו-B3, B1 זה סכומים מטורפים, יורוליג כאלה, B2 זה ליגה לאומית, ליגת העל, תלוי, עד 130 אלף דולר כזה, אבל יש הרבה מאוד שחקנים שפה יכולים להרוויח 70, 60, 70, 80, ושם מקבלים 130, 140. אז הם אומרים, אני מעדיף ללכת לאכול סושי, להיות אריה בקרקס, שנה אחת, לעשות כסף, ואז אני אבוא לאירופה.
מהכירות שלכם שחקנים.
כן.
מה יותר חשוב להם, כסף זה,
או להתפתח? כן, להתפתח. זה שאלה שאין עליה, עוד פעם, זה תלוי מי השחקן, באיזה גיל הוא. אוקיי, שחקנים צעירים חשוב להם להתפתח, שחקנים קצת יותר בשלהי הקריירה חשוב להם יותר לעשות כסף.
טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה בישראל.
כן.
יש עליית מחירים לישראלים. אתה מרגיש את זה?
תשמע, זה היה ברור, ברגע שנולד פה המתווה של שר הספורט, זה היה ברור שזה הולך למקום הזה, וגם אין מספיק ישראלים. אתה רואה השנה איזה אינפלציה של שחקנים הייתה, גם שנה שעברה, עלו שחקנים, טופ שחקנים מליגה לאומית לליגת העל, וגם השנה עוד יותר שחקנים מליגה לאומית נכנסו לליגת העל, כי אין שחקנים ישראלים. אני חושב שהכדורסל הישראלי, דובי, הוא נמצא כרגע, בלי שאנשים ידברו על זה, בצומת דרכים מרכזי, שצריך להבין שדור מתחלף פה, ונכנסים שחקנים צעירים. לכן אני גם בעד הגדלת הליגה בכלל, אני חושב שזה נכון, כדי שיצמחו פה יותר שחקנים ישראלים. עזוב שכגילוי נאות זה יותר טוב להסכיד גם שיותר קבוצות, אבל אני מסתכל על זה רגע טיפה אובייקטיבית, ברמת השחקן הישראלי, צריך לקחת ולהבין שהליגה הישראלית גם ככה באיזשהו משבר כזה, מבחינת איכות, עם הנושא הבטיחותי, ואתה יודע, לעשות מהלימון לימונדה, כמו שאומרים, להגדיל את מספר הקבוצות, הרמה תרד קצת, לא שהיא גבוהה גם ככה פה, בסדר? גם ככה עכשיו נולדה לנו ליגה בתוך הליגה, דובי.
זהו, רציתי לדבר איתך, כי העלאת מחירים של הישראלים גם קשורה לעובדה שאופר ינאי, ומתד אלנסון פה, ויש מאבק אדיר על הישראלים הטובים, ותראה את הסכומים, תראה את הסכומים שמוצאים פה.
נכון.
זה, לא שווים את זה.
כן, ותראה מה קרה פה, נולדו פה בעקבות הדבר הזה, נולדו פה קבוצות שמתחילת השנה באו ואמרו, שמה, כאילו הרימו דגל, אמרו, בוא, השנה אנחנו מבינים, מכבי ירושלים, הפועל, תוסיף לזה חולון וגם מכבי רמת גן, זה ראש חץ. השאר, אין להם באמת במה להשקיע כל כך, כי בניגוד לשנים עברו, יהיה קשה מאוד לייצר את התחרות, אפילו, אתה יודע, הבסיסית שהייתה. כן. ככה אנשים מסתכלים, זה לא דעתי אישית, ככה אני שומע מאנשים בענף. ואמרו, אוקיי, אם זה ככה, אנחנו נשקיע פחות כסף בישראלים, למה שנתאבד על ישראלים, למה ששלם ישראלים כל כך הרבה כסף, ניקח ישראלי עוגן אחד צעיר או שניים, נביא הרבה יותר חבר'ה צעירים, כישרוניים, נפתח אותם, אולי נרוויח אותם לעוד שנה, שנתיים, נביא זרים בסדר.
האם זה בריא?
כן.
מה של דוגמה אופר ענאי עשה קיץ עם תמיר ורומן, ומכבי משלמים להם סכומים כבד. יכול לבוא קיץ הבא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מציע לרומן 2, מכבי יצטרך שלם 1.3, זה הרי ימשיך לעלות כל הזמן. איפה זה ייצר? זה בריא? זה לא בריא.
אני לא פרשן, אוקיי, אני סוכן דובי, אני לא יכול לפרשן, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, לתהליכים האלה. יש לי את הדעות שלי בנושא הזה, אני חושב באופן כללי, מה שקורה בהפועל תל אביב, זה טוב לכדורסל הישראלי.
אז מה שאתה אומר זה, שכל הסגל של הפועל תל אביב כולו, מרוויח בערך 50% יותר ממה שהוא שווה. בערך.
זה הטעמת. אוקיי.
אפשר לבוא שחקן, שחקן. בערך 50% יותר משווי השוק שלו. יש פה ושם, בסדר. זה בריא לכדורסל הישראלי?
או שכן, או שלא, דובי, עוד פעם. אם משלמים לשחקן, זאת אומרת שהוא שווה את זה. זאת התשובה שלי לך. אם משלמים לשחקן את הסכום הזה, סימן שבשוק שלנו הוא שווה את הכסף. עובדתית. ככה אני מסתכל, אתה יודע, שחקן שווה כמה שמציעים לו.
אוקיי. זה שחקן שווה כמה שמסוגלים להציע לו. בוא, אני אתקן אותך פה.
מציעים ומסוגלים זה, אתה יודע, זה פרשנות בסוף.
כי הרי אם לא היה אופר ינאי.
כן.
אז לצורך העניין, אני יודע, אני סתם זורק. גיא פלטין היה מרוויח פחות,
בסדר,
אוקיי?
אם לא הייתה מכבי, אז גם שחקנים במכבי.
ברור,
הוא... אתה יכול להגיד את זה, אתה יודע, דובי, זה נכון להגיד את זה, אתה יכול על המשקל הזה, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אם לא היה זה, ואם לא היה הוא, ולא... נכנס פה עכשיו שחקן, שני שחקנים מרכזיים לכדורסל הישראלי, השוק משתנה, בגלל זה, זה בדיוק מה שאני מסביר כן. לך. השוק נמצא בצומת דרכים, שאני חושב שגם אנשים עוד לא באמת יודעים עד עכשיו לאן זה הולך, אוקיי? זה הולך לאיזשהו כיוון, עדיין אין את הכיוון הסופי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, דובי, הכדורסל הישראלי קורא לו משהו מאוד טוב כלכלית כרגע, וזה מאוד חשוב.
נשאל אותך שאלה שהיא לא כל כך יפה.
אוקיי,
אבל שאל. אבל תענה לי. האם סוכן צריך כן. להיות קצת חרה בשביל להיות סוכן מוצלח?
כן.
למה?
אני אסביר לך. תראה, בסוף, הנפשות הפועלות, מה זה חרה, אתה יודע, זה...
הגדרתי את זה בכוונה ככה.
בסוף הנפשות הפועלות בעולם הספורט, אני באתי מ-19 שנה של סיקור כדורגל. אז העסקנות בכדורסל, נתן את זה כמחמאה לעסקנים בכדורסל, בסדר? היא לא מדגדגת.
כי בהתחלת הפודקאסט אמרת, אני תמיד הייתי עסקן.
נכון.
ואני אומר לעצמי, אולי בעצם כל סוכן צריך להתעסקן.
נכון, התשובה אחת משמעית, כן. זה להיות סוכן, אתה עסקן, אין פה, אתה יודע. זאת הפרשנות, אין משהו אחר. ולפעמים אתה צריך להיות קשוח יותר, ולפעמים הכל. אני דוגל אישית, ואנשים יודעים את זה, אני קודם כל אומר, אני קודם כל בן אדם לפני שאני סוכן. חושב שזה ה...
יש סוכנים, טוב, אתה לא תענה על זה, אבל אני מניח שיש סוכנים שזה הפוך.
יכול להיות, אני מדבר על עצמי. אני מנסה קודם כל להיות בן אדם ולהיות אנושי. אגב, יכולים, אתה יודע, לפעמים יכול להצליח מאוד, אתה יכול גם לא להצליח הרבה פעמים. כן, אין בזה אוטופיה. יש בזה... אין קו ישר בזה. יש תקופות שאתה מצליח עם קבוצות, יש תקופות שאתה לא מצליח עם קבוצות. אני חושב שהכי חשוב זה להישאר בן אדם, ולהיות, שאנשים ידעו שאתה, יש עם מי לדבר, קודם כל. ויש סוכנים שיודעים לעשות את זה מצוין, לא מתבש להגיד, אבי זילברמן זה מישהו שיודע לעשות את זה מצוין, וגם בגלל זה מעמדו בשוק הוא גדול.
אוקיי. קשר עם תקשורת. זה מאוד מעניין, כי אנחנו כאוהדים, אנחנו ניזונים
מהתקשורת. הכחיש כל קשר.
אנחנו ניזונים מהתקשורת, ואנחנו קוראים בתקשורת על מאחורי הקלעים של המסעים ומתנים, ולפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, זאת כתבה שסוכן זה...
כן.
יש כאלה דברים, סוכנים מדברים בתקשורת ומבקשים טובות והפוך?
תראה, אתה יודע, זה כמו ששאלו אותי שהייתי עיתונאי, מי המקורות שלך, אם יש לך מקורות. יש אינטראקציה בין סוכנים לבין תקשורת. התשובה היא כן. מפה להגיד לך שעושים מניפולציות כאלה ואחרות, אני לא יודע להגיד לך. בסדר? אני לא יודע, כי אני לא... אתה יודע, בסוף אני עוד פעם, אני יכול להעיד רק על עצמי, אני לא יודע מה אחרים עושים ואיך הם פועלים, עם מי הם מדברים ועם מי הם לא. אבל אני חושב שתקשורת זה חלק, אתה יודע, העיתונאים מדברים עם הסוכנים באופן שוטף, כן.
האם הם מדברים... עם אינטרס מסוים. זה מה שאני שואל.
אין דיבור בלי אינטרס. מי שאומר אחרת משקר.
זאת אומרת ש...
וזה בסדר, זה העולם.
יש, זאת אומרת, הסיפור הזה של כתבות מוזמנות של סוכנים כדי להעלות מחירים, או כדי לנטרל איזה עסקה בצד השני.
אני חושב שלוקחים את זה קצת רחוק מדי לפעמים בנושא הזה. זה קצת דמיונות ופרשנויות של אנשים. אני לא חושב שזה מגיע למקומות האלה.
סוכן לא עושה מניפולציות כדי להעלות מחיר של שחקן, או אולי לתקוע מסר מתן של קבוצה אחרת איתו?
אני לא יודע. יכול להיות. אני לא יודע לענות לך על זה, דובי. בכנות, אני לא יודע.
אוקיי.
לא יודע לענות לך על זה. אני לא יודע מי משתמש, כמה, קשה לי לדעת. אני עוד פעם אומר, יש אינטראקציה, אני לא יודע, אבל אם זה מגיע למקומות שאתה מדבר עליהם, קשה לי להגיד.
בסדר גמור. בוא נעזוב רגע את הצד הזה, בוא נדבר על ויינן גבריאל.
על ויינן גבריאל, אחלה.
כמה אתה מכיר אותו, כמה אתה בקשר איתו מהרגע שנוצרה הסיטואציה?
כן, בקשר שטחי איתו, בסדר? Mm-hmm. זאת אומרת,
הוא עוד לא פה.
ברגע שנולדה אינטראקציה, הוא הבין שאני פה, אני אהיה פה בפינה שלו. הסוכן שלו זה השותף הראשון שהיה לי, ואנחנו ביחסים מאוד מאוד מצוינים. שפגשתי גם, דיברתי איתו קצת שנה שעברה בליגת קיץ בווגאס. הוא היה שם. בחור, קסם של בחור. קסם של בחור.
כן, הוא מגיע לפה עוד איזה יומיים, נכון? משהו כזה?
עכשיו, כן, ביום מחר, ברביעי.
ברביעי. אתה מבין כדורסל, אני יודע את זה. כמה הוא נכון למכבי תל אביב?
וואו, אני חושב שזה שיחור גדול מאוד. אני, עוד פעם, אני לא אובייקטיבי, ואני חושב שזה בדיוק הגבוהים היום שעושים שמות באירופה. בסגנון החדש, בטח בסגנון של קטש, עם הפיק אנד רולים והניצול של ה... של האתלטיות, אני חושב שיש לו הרבה 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 מה להביא איתו. כמובן שצריך להתפתח, כל שחקן שמגיע למערכת חדשה צריך להסתגל לשיטה ולהתפתח.
לא שיחק באירופה,
נכון?
לא שיחק ביורוליג.
לא שיחק באירופה, לא שיחק ביורוליג. אני חושב שהקמפיין שהם עשו בנבחרת דרום סודן באולימפיאדה, עזר לו קצת להבין את הסגנון, הוא קצת רעה.
כמה אפשר ללמוד מזה באמת? כי אני ראיתי את הסגנון של דרום סודן, אמרתי, זה לא קשור בכלום לעודד קטש.
נכון, זה לא קשור, זה לא קשור בכלום, אבל מצד שני, אתה רואה, הדרום סודנים, יש להם יכולת למידה והסתגלות גבוהה. ראינו את זה אצל החבר'ה במכבי רמת גן שנה שעברה, שאגב, נוני עומות חבר מאוד קרוב של גבריאל, והוא גם סיפר לו על ישראל קצת, וגם מתיאנג, המכונה מנגו. אני יודע שהם בקשר, ו... אני חושב ש... חושב שהם עושים יפה, אני חושב שהם, שוויניין יבוא, הוא אין לי ספק שהוא יהיה שוס. הוא ייכנס לעניינים, והוא בדיוק הסגנון שהיורוליג, שאתה רואה שמצליח ביורוליג.
כשאתה מסתכל על השחקנים שמכבי תל אביב מסביבו, אתה אומר לעצמך, זה יכול להיות בינגו, זאת אומרת, כי אנחנו רואים את ג'וש ניבו. אנחנו מסתכלים על ג'וש ניבו של השנה שעברה, וראינו סוג של שחקן שהתקדם, והגיע כמעט לפיק שלו במכבי תל אביב, בגלל הסגנון הזה של מכבי, בגלל תמיר בלט, בגלל לורנזו בראון שאפילו, כשאתה מסתכל על הרוסטר הזה של מכבי, הוא טוב לוויינן גבריאל?
כן.
כן?
כן, כן. אין לי ספק. אני גם יודע שעודד קטש יעשה שזה יהיה לו טוב. זאת אומרת, תראה, זה מסוג השחקנים, הרי בסוף הם לא מייצרים, הכדור לא אצלם, למרות שיש לו גם סקילס כזה, אבל אלה, בשיטה של הפיק אנד רולים, והשיטה של עודד, הרבה דברים קורים, שמייצרים לאחרים, אחד מייצר לשני, וזה הקסם של השיטה הזאת.
כן.
ואני חושב שברגע שידעו לנצל את היתרון הזה, תשמע, יש לו, הוא אתלט מטורף.
אתה חושב שמכבי זה התקרה? או שיכול להיות שעונה שתיים טובות, הוא יכול להגיע לרמות תפיות יותר גבוהות ולחזור ל-NBA?
זאת המטרה שלו. בוא, אין ספק בכלל שהוא, הוא כבר היה ב-NBA, כן?
כן.
הוא... שיחק עם לברון, כן, בלייקרס, היה אגב לא רע בכלל, הוא היה שם, מאוד מגרד לו לחזור לשם, באופן טבעי, והוא הבין את מגמת היורופיזם ב-NBA כרגע, והוא יודע, תראה מה השנה, ראיתי אתמול לי רשימה, 13 שחקנים מהיורוליג, מהיורוליג משחקים השנה ב-NBA. כן. כן, משהו כזה. תשמע, זה מספרים דובי שלא היו. והיום השער הזה הוא פתוח והוא רק, הקירות רק מתרחבים. והשחקנים מתחילים להבין את זה. כדי שאתה תגיע ל-NBA מהדלת הראשית מהשער הזה, אתה צריך לתת קמפיין אולי שניים יורוליג טובים ואתה שמה.
וככה השחקנים מתייחסים לזה שהם באים לפה כשער לקראת ה-NBA, או שחשוב להם לעשות עונה טובה פה.
דובי, תראה, כל אחד, לדעתי, צריכים להיות לו חלומות קדימה. אוקיי? זה שמגיע למקום מסוים, הוא צריך לשאוף להגיע לרמה הבאה כל הזמן. אם אתה לא תשאף ולא תרצה להגיע, אז אתה תהיה כבוי.
כן.
אני חושב ששחקן מקצועני צריך שיהיו לו חלומות, צריך שתהיה לו דרך נכונה להגיע לאן שהוא רוצה להגיע, ויש מטרות, יש את האמצעים להגיע למטרות האלה.
איך אתה חושב שהוא בתור טימייט, חדר הלבשה?
אני אומר לך שהוא יהיה, אין לי ספק שהוא יהיה בטופ.
כן?
בזה, אני, האישיות שלו, הדרום סודנים, הם אנשים מאוד צנועים, הם אנשים שחוו דברים, לא יודע אם ראית, יש איזה וידאו של
קפריל. של הסיפור שלו באיזה, כן, ראיתי אותו.
תשמע, אנשים שבאים ממקומות כאלה, דובי, הם גם יש להם הרבה דברים דומים גם לדברים שאנשים חווים פה. וראיתי גם, אגב, שנה שעברה ברמת גן, יש גם קהילה דרום סודנית גדולה שהיו באים בסוף למשחקים שלהם. אני חושב שיש בהם צניעות, יש בהם ענווה, ויש בהם מין, אתה יודע, חמדמדות כזאת, כן, הם לא באים מגבוה, הם לא אמריקאים שבאים ומספרים סיפורים, או אתה יודע, מתגעים, אני חושב שהם בדרך כלל הם אנשים נוחים, ואני חושב שככה גם גבריאל.
כשאתה מסתכל על הסגל של מכבי תל אביב שהבנתה, על הקיץ קשה,
כן.
גם לאור מה שקרה מעבר לכביש עם הפועל תל אביב, איך אתה רואה את מכבי תל אביב השנה? היא הולכת לקראת עונה לא פשוטה, זה גם יכול להשפיע על השחקן הזה.
אני אגיד לך את האמת, אני חושב שצריך להסיר את הכובע בפני אבי אבן. אני חושב ש... אני אומר את זה בלי לדעת, בסדר? אני אומר את זה מהתחושה שלי. יום יבוא ואבי אבן יספר איך היה לו הקיץ הזה, וביחס למה שמכבי השיגה מבחינת סגל, לעומת איך שהקיץ התנהל, אני אומר לך שאבי אבן צריך לקבל גביע. ככה, הוא פשוט... ההתנהלות השנה הייתה מאוד מאוד קשה, ואמרתי לך, גם ברמות מחייה האלה של מכבי, הפועל, ירושלים, בגבעים האלה, גם שם לקבוצות היה לא פשוט בכלל.
לא, אבל אם אופר עיניי רוצה להשקיע אחד וחצי על מוטלי,
נכון, אבל זה דוגמה אחרת. נכון. ולכן אני חושב שבמכבי באמת עשו עבודה סזיפית בקיץ, נלחמו כמו הריות על דברים. כמו כל דבר, דובי. לפעמים אתה מצליח יותר, לפעמים אתה מצליח פחות, אבל אני חושב שהם באמת עשו מאמץ גדול מאוד, ובסוף הגיעו לפה שמות מכובדים, איך שלא תהפוך את זה.
אוקיי, אז איך אתה חושב שתראה העונה שלהם?
אי אפשר, אני לא פרשן. לא רוצה לנבא. אני מקווה שתהיה מכבי עונה טובה, אני חושב שיש פוטנציאל טוב, עודד עכשיו, צריך לחבר מחדש קבוצה. תשמע, זה אף פעם לא קל לחבר מחדש קבוצה ולהביא... את כל השחקנים,
כן, בטח אתה מתחיל את ההכנה כל כך מאוחר.
נכון, בגלל הנושא של היורוליג, אתה לא יכול להביא אותם מוקדם, אז אתה צריך להביא אותם, כן, זה לוקח קצת זמן, צריך סבלנות, לא תמיד יש אותה במכבי, מבחינת תקשורת ואוהדים, אני חושב אבל, אולי בגלל הלך הרוח במדינה, יהיה קצת יותר ולבים משוחררים.
ברגע שאתה מוריד ציפיות, תמיד יותר טוב, לדעתי.
נכון, אתה יודע מה, דובי, אני רוצה להגיד לך מה שאני חושב, שמכבי היא גם ב-DNA שלה, יש בה, מגיעים אליה הרבה פעמים שחקנים רעבים שעושים את הקפיצות האלה. אני חושב שהשנה זה יכול לבוא מכיוון של הרבה מאוד שחקנים.
טוב, אנחנו מסיימים. תן לי שלושה מקומות לאכול הכי טובים בנתניה.
וואו, קדימה. וואו. אוקיי. מקום ראשון, שניצל חיים, שניצל מספר אחת בישראל. כן. אין תחרות בכלל. מי שלא אכל בשניצל חיים בויה בשוק בנתניה, אין לו מושג.
הלאה.
החומוס, מספר אחת בישראל, זאת אומרת, בואו, תל אביבים ששומעים את זה, אם אכלתם חומוס בתל אביב, ביפו, סליחה, לא רוצה להגיד שמות כדי לא להעליב חומוסיות ברחובות תל אביב, מי שלא אכל בחומוס עוזי, ברחוב שער העמק בנתניה, לא אכל מנת חומוס טובה מימיו, ככה, ארבעה סימני קריאה.
אוקיי, שלוש.
אני אלך על יוסי חביתה, למרות, אתה יודע, טרנד החביתה בנתניה, אנשים מכירים, אבל אני חושב שדווקא מכירים תיירים. מה קיווית שאני אגיד?
לחם חביתה, לא?
לא, 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 בוא. לא? זה הטייק אוף על המקורי והאמיתי. המקורי האמיתי הוא יוסי חביתה, הוא צמוד לתחנת רכבת בנתניה, צמוד מי שרשום מכבי אש בנתניה, פתוח עד הבוקר, לבוא עם סבלנות, כי יש שם תורים, ברוך השם, חבל על הזמן. בודקה קטן, מוזיקה טכנו, איש אחד שעושה חביתות נקניק מטורפות. אז נתתי פה, בוא נדובי, תשמע, זה שווה, מה שנתתי פה כרגע, יותר מכל העסקאות שעשיתי כל הקיץ.
זהב.
יש פה את שניצל חיים, חומוס עוזי, ויוסי חביתה, תשמע, זה טיפים של האלפיון.
וכל זה מגיע אחרי, מתחת לאבו עדן.
אבו עדן זה רמה אחרת.
יאללה. אביתר לנג, תודה שבאת.
היה לי כיף.
גם לי מאוד, גם למדנו, שזה מה שחשוב.
בדיוק, שיהיה בהצלחה לכולם, שתהיה לנו עונה כיפית, עונה פוריה, שתסתיים בצורה חלקה, מבלי הפרעות באמצע, ואני מקווה שהכדורסל הישראלי בתנופה למעלה.
אז אני בגלל חום מכבי, בואו נגיד יאללה מכבי, ותודה.
בהצלחה לכולם, בכיף.